בעולם הממשי שלנו, העולם מצד עצמו, העולם החומרי, האנושי מצד עצמו, הוא שדה בור, שדה קוצים מלבד. אני מזכיר את הסיפור הזה, שכשגרנו בקריית ארבע פעם, זו תקופה מסוימת, עכשיו יש לנו פה חושב בניינים גבוהים באותו מקום שגרנו, כן? שבו אותו, אבל פעם היה שם ליד איפה שגרנו, היה שם שדה בור. ופעם לקחתי את אחד הילדים שלי, לקחתי איתו, אז שהיה ילד קטן, אז היה כל היום מלא שם קוצים, צבים, קוצים, כן? אז הוא שאל אותי, זאת השאלה הזו, שאל אותי, מי שתל את הכל?
כן.
מי שתל את כל הקוצים, כל הסבים? אז אמרתי לו, את מה שבאמת אמיתי ונכון, אמרתי שהסבים שותים, קוצים לא צריכים לשתול, הם באים לבד. בשבילם לא צריכים לעבוד, לא צריכים לזרוע, לא צריכים לסכה, לא צריכים לחרוש, לא צריכים יבלות בידיים, הם ברוך השם, קוצים בלים מהר מאוד, בלים מאוד מהר לבד. כן, בלי שום בעיה. לא תמיד רואים מהתחלה שהם קוצים, מי שמכיר את הסרפדים, אלה שנוגעים לזה, כן, מי שעבד בזה פעם, אחרי שהייתי ילד, ידעתי בזה הרבה, כן, נראים כאלה תמימים גם, כן, אתה נוגע בהם לכאורה, לא רואים אפילו קוצים, אבל כשאתה נוגע בהם, אתה זוכר לחוש מעין תענוגים עליונים, כן. בכל זאת, את הקוצים לא צריכים לעמוד בשבילם, הם גדלים לבד. את אותו כוח חיים שיש באדמה, זה הרי אותו כוח חיים שיש באדמה, מאיפה גדלים? מאותו כוח חיים שלמנו גדלים עצי הפרי והפרחים, בדיוק מאותו כוח חיים גדלים גם הקוצים, אותו דבר בדיוק. אלא שהקוצים זה דבר לא מעובד, ולכן הם גדלים פרק, והם מאוד מאוד לא סימפטיים. כשאתה רוצה לשתול פרח אחד, כמה צריך לעמוד כדי לשתול פרח אחד? כאן צריך לסכל את האדמה, כן, לחרוש אותה, להפוך אותה, לשתול את הפרח, אחרי זה להשגיח עליו כל הזמן, קימה קימה, לטפח אותו, ולאחר מכן להתמודד כל הזמן עם הקוצים שכל הזמן גדלים מסביב, כי כל הזמן כשאתה משקה את הפרח, אתה משקה גם את הפוטנציאל של הקוצים שמסביב. רגע, זה אני זוכר שהייתי ילד, הייתי עובד הרבה בעצים, וזוכר שתמיד, אבי זיכרונו לברכה, אתה יודע, אמר לי, צריך כל יום מחדש ללכת להוציא את ה... את הסבים, את הקוצים שגדלים מסביב, כי אדם, תמיד, אתה בטבענו, אנחנו עצבנים, כן? אין, קטנים עכשיו הקוצים, מה אני רוצה להסתפל, ואני חכה שגדלו קצת. כן, לא, לא כדאי כל הזמן, כל רגע מחדש לעבוד, להוציא את הסבים, את הקוצים, זמננו גם רגע ביום, אבל אם עובדים מהידיים, מטוריה, עם עדר, לא, היום חבר לך שאולים את השוחרים יותר. עשכים את הדשא, מזמירות עם הידיים, כן, לא, אז... מכונות של כסחות וזה, זה היה דבר, אתם מיליונרים לדברים כאלה, זה נקרא המציאות זה היה. היינו פשוט, אז הדשא, כשהוא התחיל לגדול, אני יש כבר להתחיל לקסח אותו, כן, שדבר קצת לא נורא. אלה פתאום אתה מקבל ים, כן, אתה צריך להתחיל לעבוד וזה. זאת אומרת, כשהמציאות גדלה, כשאתה מגדל את הפרח או את הדשא, אז יחד איתו גדלים גם כוחות הפרח שסביב, והם גדלים לבד, אין בעיה, מבחינתם אין בעיה. ההבנה הנכונה היא לדעת את המציאות ההפוכה, וזה דבר חשוב, לדעת כך. העולם הוא עולם פרק, גם האדם הוא עולם פרק. כוחות החיים שלנו, המציאות החומרית כפי שהיא מצד עצמה, היא כל כולה מלאה בפירודיות ובחומריות ובדמיונות ובקטנות, וכל הכוחות הדמיוניים והקטנים והחומריים סומכים לבד, הם לא זקוקים לעיבוד מיוחד. החידוש הוא שמתוך העולם השלם, כמו הפרח, החידוש הוא איך אנחנו באים מתוך העולם השלם ולומדים איך קימה קימה לבנות בתוך העולם שלנו בניין כזה, שכל בניין בכל לבנה שאני אבנה היא תנבע ותהיה שייכת ותבטא את העולם השלם. לא שאני חושב שאני אהיה שלם, ולא שאני חושב שהעולם הולך להיות שלם אחר בבוקר. זה אפשר לחשוב רק בעולם הדמיוני, בעולם החיצוני, בעולם החומרי. אני יודע שיש עולם שלם, עולם גדול, עולם אידיאלי, עולם אינסופי. ודווקא בגלל גדלותו של אותו עולם שלם, אני שמח לנוק ממנו כל הזמן, ולהביע אותו בתוך המציאות, ועל כל ביטוי וביטוי ואחיזה שאני יכול לאחז באותו עולם אמיתי ולהביא אותו לתוך העולם שלנו, אני שמח שמחה גדולה על הדבר השלם, על אותו אידאל שלם שמופיע מתוך אותו עולם אמיתי בתוך העולם שלנו. זה לא שהעולם שלנו יהיה שלם בבת אחת. אומרים שזאת עבודה גדולה עד שהעולם יהיה שלם. תיקון עולם ומלכות שבית זה לא יום ולא יומיים. ולא שאני הולך להיות שלם בבת אחת. אני גם לא עצבני מזה שאני לא שלם בבת אחת. כל אחד מפנו אומר כל יום, סלח לנו אבינו כי חטאנו, חלנו כי פשענו. אנחנו חוזרים לתשובה מפעם לפעם. אנחנו לא מדמיינים בליבנו שאנחנו כבר גדולי הדור וכבר שלמים, אנחנו לא חושבים שאני אחר אותו שלי. וזה לא מעניין אותנו, כי לא האני שלי מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה העולם האמיתי, השלמות האמיתית. אותי מעניין הפרח שצומח. איך אני גורם שיצמח פה פרח בתוך המציאות שלנו, ואיך אני יכול לגרום שהפרח הזה יצמח דרכי, כי אני יש בכוחי להביא את הפרח הזה, את הביטוי האמיתי הזה, את האמת הזאת לידי ביטוי את העולם שלנו. ואני גם יודע שהאמת הזאת תתגלה רק אם אני אבין את ערכה. אם אני רוצה שהכל יהיה מלא פרחים, אני רואה שדה גבור ואני אומר איך לא הכל כבר פורח? איך זה יכול להיות שיש פה איזושהי פיסת אדמה שהיא לא מלאה בפרחים? איך זה יכול להיות כזה? אם הכל המתוקן, אם כל השדה לא פורח, זה לא שווה שום דבר. זה יכול לחשוב אדם רק בעל דמיון, שיצור השלמות היא חיצונית ודמיונית. אבל מי שמבין יודע בדיוק הפוך, הוא בא ואומר, ברוך השם, יש בשדה הזה פרח אחד, איזה יופי, איזה תענוג זה לראות פרח. הוא לומד להבין את הערך של השלמות שבדבר, את הערך של היופי שבדבר. אצלו השלמות היא לא כמותית, היא שלמות איכותית. הוא לומד להעריך את הדבר. הוא אומר, ברוך השם, הפרח הזה בא מעולם של פרחים, עולם של יופי, עולם של הרמוניה. איזה יופי שהפרח הזה הצליח להבקיע את הבורות הזאת, את החיצוניות הזאת, את הפראיות הזאת, השטחית הזאת שיש בתוך השדה הזה. וכמה אני מוכן אפילו בשביל פרח אחד לעבוד ולעמול ולהשקיע ולהזיע בשביל פרח אחד. היום עושים את הכל עם טרקטור, עם צ'יק צ'אק, כן, היום כידוע, יש זהו. הכל הולך במסות. וככה זה גם נראה. היו זמנים, כן, שכל דבר ודבר באש עמל ויזע. אז כמה זה טוב, כמה זה נחמד, איזה זכות זאת, כמה זה נעים לראות פרח אחד צומח בתוך השדה גבור, כשושנה, כמו שכתוב, בין החוקים, לחוקר הקדוש חוקר. הרב צודר אומר, אורחה ליקולוגית, כתוב איזו השיר השמח בחלקו. כתוב שאת כל המידות אנחנו לומדים מהקדוש ברוך. מה הוא חלון, הפתה יחלון, כולי. ואני שואל את השאלה, איך לומדים מהקדוש חוקר, איזו השיר השמח בחלקו? הקדוש חוקר לא יכול לארץ כבודו, אין לו חלק, כל שלו. איך יש הלוות הקדוש חוקר, איזו השיר השמח בחלקו? נותר גבולות שני אומר, הקדוש הוא שמח בחלקו זה עם ישראל. חלק אשר אמור היה כל חלק נחלתו. מכל העולם, כשושנה בין החוקים, כן ראיתי בין הדבות. זאת אומרת, אם אני יודע להבין את השלמות, פירוש הדבר, אני יודע להבין את הערך האיכותי, האידיאלי שתמון באותו פרח. ואני יודע שבשביל אותו פרח אחד שווה להשקיע שלה גדולה רצונה. ואני גם מבין שבגלל שזה דבר כל כך איכותי, לא יכול להיות שיבנה כל כך מהר יותר מפרח אחד. לא יכול להיות שביום אחד כבר הכל יהיה שלם. למה? כי כיוון שהדבר הזה איכותי ואמיתי, צריך להשקיע בו, צריך להבין אותו, צריך להצמיח אותו, צריך להוציא אותו לפועל בתוך העולם הגולמי שלנו. ואם כך הדבר נכון בפרח גשמי, כל שכן בכל ביטוי וביטוי בעל ערך אמיתי בתוך האדם, ביטוי רוחני, ביטוי מוסרי, ביטוי של טוב שקיים בתוך האדם. צריך לזכור שבתוך עולם פירודי, חומרי, דמיוני, שבו אנחנו שרויים, אנחנו שמחים, וצריכים לדעת להבין את זה מבחינה איכותית וללמוד את זה, מה הערך של ביטוי טוב ואמיתי שמופיע בעולם. כי כל ביטוי של טוב שמופיע בעולם שלנו, הוא יונק, הוא מוקרן אלינו מאותו עולם שלם ואידיאלי שעומד לפני העולם ומסוד העולם שלנו. כמו שאם קרן אור זורחת בתוך החדר הזה, אם נגיד יש בו תריסים ודרך התריסים זורחת קרן של שמש בתוך החדר, הקרן הזאת היא ודאי יותר מעולה באיכות שלה מאשר הרבה הרבה נרות או פלורוסנטים שאנחנו נדליק פה בתוך החדר. כי הקרן הזאת היא יונקת, היא באה אלינו מעולם אידיאלי, מעולם שמשי של שמש, שמש שמגן השם סבור. באה מעולם אידיאלי, כתוב שיעקב נקרא שמש, כי באה שמש, כתוב שיעקב נקרא שמש, כן? יכול זאת, ככה, כתוב שמלכי השרי תבוא שבא השמש. כן, כשיוסף אמר, השמש הלך משתחווין, אמר ליעקב, איך אתה יודע שקוראים לי שמש? למרות שכתוב שעשיו נקרא שמש גם, כתימות החמה, אז זה בדיוק הנקודה, שעשיו הוא נולד עשוי. צלו כבר הכל כאילו קיים, הכל שלם, רוב מצווה הכל שלם. העולם שלם, ידעת לבנות את העולם, לשלול כבישים, כמו אמריקה של היום, הכל נכון שלם. יעקב אבינו הוא שמש בניסי, זה לא ידעו שהוא נקרא שמש. כן? לא כתוב שום מקום שהוא נקרא שמש. המלאכים אמרו כי בא השמש. יוסף אמר, השמש משתחווים לי. יהושע אבינו אמר, שמש וגבעון בום וירך בעמק איילון. אה? בא אמר רק נצח ישראל. לא, שסב, כל היה בנו אצלם כנגד אמות החמה, כל הסדרי החיים שלהם. בכל זאת, מה פירוש הדבר? יש את העולם שהוא עשוי מבחינה חיצונית, כן? סדר החיצוני שכאילו אפשר על ידו בלבד לתקן את העולם. ויש את העולם האיכותי, שאנחנו יודעים שהעולם הוא בדיוק הפוך, העולם שלנו הוא שדה קוצים בעצם, שדה בור. ורק אם אנחנו מכירים, מביאים אותו, את הבאות האידאיות שבאות אלינו מהעולם האידאי, על ידי זה אנחנו ממלאים לאט לאט את עצמנו ואת העולם בטוב אמיתי. ואז בעצם יסוד השלמות שלנו זה לא שאני יהיה שלם, שזה מה שרוב אנשים בעולם רוצים, אני יהיה מוצלח, אני יהיה שלם, מה שאני רוצה צריך להתבצע בשלמות, מה שאני רוצה צריך להיות, כל צריך לעמוד בצורה מסודרת כמו שאני רוצה, האתגר שלי צריך להתמלות, אני יש לי אתגר מסוים ובו אני תלוי, ובגלל שאני רוצה אותו לכן ולכן, אני החלטתי, החברה החליטה לכן צריך להתמלות. זאת אומרת, איזושהי שלמות חיצונית שבעצם צריכה להיות שלמות שלנו. לא. זה לא כתוב בשום מקום שאדם צריך להגיד, אני שלם. אני, משה רבנו, ענב מכל אדם אשר עלי אדמה. אז מה כן? השלמות האלוקית קימה קימה מופיעה במה הוא חפץ? הוא חפץ במה ששלם באמת, הוא חפץ בתוכן השלם. מה זה שלם? בתוכן שנובע ממקור השלמות האלוקית. מהתוכן האידאי, מהתוכן האמיתי, אותו הוא רוצה להביע. ומה שלמותו של משה רבנו שיודע לשמוח על כל טיפה וטיפה של תוכן אמיתי כזה, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, אשרינו שלכם. אדם שרוצה להיות שלם, הוא בעל גאווה בדרך כלל. איך יכול להיות שאני לא אהיה שלם? נכנס חלילה מישהו פוגע בי, הוא פוגע בשלמות שלי, אז הכל מתנפץ ומתפוצץ ואני מתמלא כעס וזעם וחימה, עד וחימה. אדם שרוצה את השלמות האלוקית, שהוא רוצה את התוכן השלם, והוא מבין כמה הוא יקר, והוא מבין כמה זה לא פשוט לגלות אותו, וזה זכות זה בכלל להיפגש עם תוכן שלם כזה. ואשרינו מטור חלקים שאנחנו זוכים אפילו טיפ טיפה להיפגש איתו, רק טיפ טיפה נזכה להיפגש, זה גם המון, זה גם הרבה מאוד. זה גם, כמו שכתוב, כל נשימה, כל הנשמה תלליה, חבר, כל נשימה הוא נשימה תלליה. אם אדם מבין כך, אז הוא זוכה להתקשר אל העולם השלם, לבטא את העולם השלם. לא הוא שלם, הוא כלי אל התוכן השלם, הוא כלי אל האידאל השלם, הוא כלי אל האמת השלמה. ואז גם, זה לא שרוצה שהוא יבטא את זה דווקא, ואני צריך לנצח, ואני צריך להתחרות, ואני צריך להיות הכי מוצלח, ואני צריך להיות הכי טוב, ואני צריך לנצח את כולם, ואת רישות עם כולם, להתחרות עם כולם. הכל שטויות, רק המדים חושבים ככה. רק המדים טרוטי העיניים הטיפשים. חושבים שמה שחשוב זה שאני אצליח, ואני אנצח, ואני הכי טוב, ואני הכי מושלם, ואני יותר מושלם מהשני. כל זה הבל הבלים ושטויות השטויות, סתם דברים שטותיים. האמת היא בדיוק הפוכה. כל ענייננו, לא שההבל הבלים הזה לא תמון בנו, וצרינו תמון בנו עמוק מאוד. הכל נוגע מדמיון עוד פעם, של הרצון לבטא את אותו כוח שלם בי, בהצלחה שלי, בהצלחה הכמותית שלי, וזה שאני מוכשר ואני מוצלח, כל הביטויים האלה. האמת היא הפוכה. האמת היא שהשלמות של האדם זה בענווה שלו, בהכרה שיש עולם אמיתי. וברוך השם שאני זוכה, אני מודה על זה שאני זוכה שהעולם האמיתי הזה יתגלה בי, ואני עושה מאמצים גדולים כדי שהעולם האמיתי הזה יתגלה בי, ושאני אביע אותו. והעבודה הגדולה שלנו, והעוצמה הגדולה שלנו זה ביכולת להבין את האיכות הזאת, כמה הדבר הזה שלם, כמה זה טוב. כי כשאני יודע כמה זה טוב, אני מודה לקדוש ברוך הוא של דבר שאני מבין. אם לא, אני לא מבין, כמו שאמרנו יהלום. אני יכול לקחת יהלום ביד, מי שלא יודע מה זה יהלום, ולא יודע לקרוא אותו, ולא יודע להעמיק בו חקר, לראות את היופי שיש בו. אז הוא לוקח את היהלום, הוא חושב שזה עבד, ונזרוק את זה. סתם, כמו איזו זכוכית כזאת, זה מה שהוא יחשוב. הוא לא יודע להבין את הערך של זה. מי שנבין בזה, הוא רואה איזה ציור יפה, אז הוא יודע להעמיק בזה חקר, להבין את האיכות שיש בדבר הזה. הוא לא רוצה יתמלא מזה, הוא לא רוצה, הוא לא מרגיש שהוא צריך לאסוף את זה אליו ושהבטן שלו תתמלא, בטן רשעים תחסר, שכל מה שרוצה זה מלא את עצמם. הילד רוצה להתחבר אל האיכות שבדבר, הוא רוצה להתקשר אל הדבר, אל האיכות שבדבר הזה עצמו. אני שמח במטרה, אני שמח באמת, אני שמח באידאל הזה, בטוב הזה שבא לידי ביטוי, בטוב הזה שמתגשם ומופיע ומתגלה ומתנוצץ בתוך העולם שלנו. ולא שאני חושב שהכל מגיע לי, אלא בדיוק הפוך. אני שמח על מה שאני זוכר. אני לא חושב שאני צריך להיות הכל, הכל, הכל. אני שמח על מה שאני זוכר בכלל להיות שייך למציאות כזאת. ולראות אותה, ולהבין שיש איכות כזאת בעולם. וכמו שאני שמח שמופיע בי, אני שמח גם כמו שמופיע בחבר שלי, ובאדם הפלוני, אלמוני. ואני שמח אם זה מופיע בעם ישראל כולו, אני עוד יותר שמח. ואם זה מופיע גם אצל הגויים, אני עוד יותר שמח. ברוך השם. שמח שכל העולם יהיה מלא מזה, לא רק אני, ולא רק הוא, ולא רק הוא, אלא כמו שאנחנו אומרים, כל הרישה כולה קשה תכלל, כאילו כל יושבי תבד, ולכת תכלל כל דרך. ולא רואה בזה את השלמות שלי, ואת האגואיסטיות שלי, ואת הלאומנות שלי, ואת הביטוי שלי. יותר מזה, אנחנו גם יודעים שאם נראה ביטוי כזה של שלמות, של טוב, מופיע בעולם שלנו, זה לא נובע מכוחי הפרטי או מכוח הפרט, אלא כיוון שהעולם שלנו, מיסודו, בכללותו, נברא כשהוא מותאם להופעת האמת הגדולה והשלמה והכללית האידאלית הזאת שמצויה בתוכו. וכיוון שהעולם נברא ככה בצורה כזאת, מתוך זה כל אחד ואחד מאיתנו זוכה לבטא, להיות שייך אל אותה אמת, אל אותה שלמות, אל אותו כוח אידאלי שכל אחד מאיתנו זוכה להשתייך אליו. זאת אומרת, כשאני לומד תורה, לא אני נהיה גדול בתורה, אלא אני זוכה לעסוק בדברים גדולים. התורה מגדלת אותי. מה פרוש מגדלת אותי? לא מגדלת אותי שאני אגדול, אני אשמן מלא תורה. תורה מגדלת אותי, הפרוש מגדלת את המידות שלי, את הענבה שלי, את התכונות שלי, את ההכרה להבין מה זה ערך של דבר איכותי, של דבר קדוש, של דבר אידיאלי. בזה היא מגדלת אותי. לא בזה שאני נהיה מלא יותר ושמן יותר בתורה, אלא בזה שאני יודע התורה יותר מבין מה זה ערך של דברים איכותיים, של דברים אידיאליים, של דברים אלוקיים, של דברי קודש. בזה התורה מגדלת אותי. בענבה היא מגדלת אותי יותר. זה הערך של התורה. אחרת התורה לא פועלת עליי את פעולתה האמיתית. זאת אומרת, לא אני רוצה להיות שונהם, אלא ההפך. אני מבין שיש שלמות שלאט לאט אנחנו זוכים להתפגש איתה ולהבין אותה ולהתגלה בתוכנו, ואנחנו שמחים בה. ואז אני לא כועס על כל דבר שלא מוצלח. ההפך, אני אולי שמח על כל דבר שכן מוצלח. ואני מודה וטוב לי ונעים לי ונחמד לי על הדברים הכן מוצלחים, כי הדברים המוצלחים אני מבין את הצד הייחודי שלהם, אני מבין מה הצד הטוב שאליו אני זוכה בו כאשר מתקשר ולהתחבר. ומתוך שאני רואה דבר טוב ואני שמח בו, בעזרת השם אני רוצה שיהיה עוד דבר טוב ועוד דבר טוב ועוד דבר טוב. אני רוצה בעזרת השם שכמה שיותר ביטויים שלמים ואמיתיים וטובים יופיע בתוך העולם שלנו, בתוכי ובתוך העולם שלנו ובתוך כל אחד ואחד מאיתנו ובתוך כל כלל ישראל ובתוך כל האנושות כולה. זה מה שאני רוצה, כי את האמת הזאת, את השלמות הזאת אני רוצה, את הטוב הזה אני רוצה שיבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, זה מעביר את המרכז מהאני שלי ומהשלמות החיצונית שהכל צריך להיות שלם וכל דבר שלא שלם אני מתעצבן למצב בדיוק הפוך. אני מבין שהעולם נכלל לא שלם, ההפך. ואני מבין גם שלא אני צריך להיות שלם, הקדוש הוא שלם. ממנו נובעת השלמות, הטוב האלוקי. ואני מבין את השמחה ואת העבודה ואת הנחמדות שלה בעבודה, להתקשר אל אותה שלמות, ובעזרת השם להביא אותה לידי ביטוי. ושאותה שלמות, אני אזכה שתתגלה בי, ותתגלה בעולם, ותתגלה באנושות, ובעזרת השם כמעט כמעט תצא לפועל. ואז במקום להתעצבן על כל דבר שלא נעשה כפי שאני רוצה, כי אני רוצה, כי ככה מציאות צריכה להיות לפי הבנתי ולפי ראות עיניי. ולכן אני כועס כשזה לא נעשה, כי נכון אני בעל הבית על העולם, ואני קובע את גדרי השלמות ואת אתגרי המציאות. במקום זה אני מבין שלא אני בעל הבית על העולם, אלא אני מבין שיש אמת ושלמות אמיתית שבאה מכל העולם, מכל החיים של העולם. ואני ואנחנו כולנו זוכים ברוך השם לאט לאט לבטא את אותה שלמות. אותה שלמות זה יכול להיות בלימוד תורה, זה יכול להיות במידות טובות, זה בשמחה ובחיות.